זבחים דף עין, מתחילים בעזרת השם, דף סמכתת עמוד ב', באמצע עמוד, שורה שנגמרת עם המילים ורבי יהודה. כמה שהוא ניסה לברוח, הכבש, הוא לא הצליח. הזאב הצליח לתפוס אותו, לנעוץ בו את תלפיו, והכבש הפך להיות טריפה. זה המקור של המושג טריפה, אומר הרמב״ם. כשנאמר זאב טורף כבש, ועכשיו אנחנו באים לשדה ומוצאים את הכבש הזה, ובשר בשדה טריפה, לא תאכלו, לכלב תשליחון אותו. אבל מלמד אותנו הרמב״ם, שזה לאו דווקא במקרה שהכבש נטרף על ידי הזאב, עם המקרה שדיברנו, אלא בכל מקרה שיש איזה בהמה או עוף שנהיה טריפה. מה זאת אומרת שהוא נהיה טריפה? שיש בו איזה נקב באחד מהאיברים שהנשמה תלויה בו, הוא הופך להיות טריפה. וכמובן אסור לאכול את הבהמה הזאת. מה קורה אם הלכו ושחטו בהמה של טריפה? אז ההלכה היא, זה כולם מסכימים, שאומנם הבשר אסור באכילה, אבל האדם ייגע בבשר, הוא לא יתאמה. סתם ככה, אם יש בהמה שמתה מעצמה, או שהיא נשחטה אבל שחיטה לא כשרה, אז הבשר שלה הופך להיות נבלה. מה זה נבלה? שהיא מתה לא על ידי שחיטה כשרה. ואז אם אדם נוגע בבשר של הבהמה הזאת, הוא נהיה תמה. והוא מרים את הנבלה, הוא נהיה תמה. אבל בטריפה שנשחטה, אין לה תומת נבלה, אלא אנחנו אומרים שהבשר הזה לא מתמה. מה קורה לגבי עוף, עוף טהור? אם העוף הוא נבלה, אז הוא גם מתמה, אבל לא במגע ובמסע כמו בהמה, אלא בבית הבליעה. אם תמצא איזה יונה, נבלה של יונה, ותיגע בנבלה הזאת, זה לא מתמה. אבל מתי בן אדם נטמא? אם הוא יאכל כזית מהנבלה של העוף טהור, ברגע שזה יגיע לו לבית הבליעה, כשהוא יבלע את הבשר, אז הוא יטמא. מה קורה לגבי עוף טהור של טריפה? אז יש מחלוקת האם מועיל כששוחטים את העוף הזה או שזה לא מועיל. רבי יהודה סובר שזה לא מועיל. ברגע שזה כבר טריפה, אז גם אם שוחטים את העוף, הבשר מתמה בבית הבליעה. רבי מאיר סובר שזה כן מועיל, ברגע ששחטו או שעשו דין מליקה בקורבן העוף, אז זה גם כן טהור, אין בזה דין שמתמה בבית הבליעה. רבי יוסי מחלק אם זה מליקה, הוא סובר שזה לא מוציא מידי תומת בית הבליעה, שחיטה כן מוציא. אבל אנחנו נתמקד עכשיו בדברי רבי יהודה, שסובר שכשלוקחים עוף טריפה, גם אם שוחטים אותו, עדיין הבשר שלו יטמא בבית הבליעה. מאיפה המקור שלך, רבי יהודה? מאיפה אתה לומד את החידוש הזה? ורבי יהודה, מה הייתה מה? קרא אשכח וכדרש. צא פסוק, וממנו דרש ללמוד את החידוש. הפסוק אומר לגבי עוף טהור, נבלה וטריפה, שיש בו דין של טומאה. חורה מספיק שיהיה כתוב נבלה, למה כתוב גם טריפה? אז ככה, יש שתי אפשרויות. אמר רבי יהודה, טריפה למה נאמרה? שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, אם טריפה חיה, אם עוף שהוא במצב שהוא טריפה, אנחנו אומרים שכרגע כל זמן שרוח נשימתו באפו והוא עדיין חי, מבחינתנו הוא נקרא שהוא עדיין בחיים, ורק כשהוא ימות, אז הוא יהפוך להיות לא בחיים. אז כשהוא מת, מה הוא הופך להיות? הוא הופך להיות נבלה. אז ברור שהוא מתמה. אז לא צריך להגיד שבגלל שהוא טריפה הוא מתמה, הוא מתמה בגלל שהוא נבלה. הרי נבלה אמורה. ואם טריפה אינה חיה, ואם אנחנו אומרים שהטריפה כרגע לא נקראת בכלל שהיא חיה, כיוון שאין לה סיכוי לשרוד, אז אם כן, הרי היא בכלל נבלה, אז כבר עכשיו היא נקראת נבלה. אז למה צריך לכתוב גם נבלה וגם טריפה? באיזה מקרה זה מדובר? שלא נתנו לטריפה למות לבד, אלא מדובר פה באמת שטריפה אינה חיה, וכבר עכשיו היא נחשבת טריפה. רק פה התורה רוצה לחדש לנו חידוש, שאפילו אם שחטו את הטריפה הזאת, עדיין זה מתמם. להביא טריפה בחייה ששחטה, שמתמאה משום נבלה. רואים מכאן, כמו שאמר רבי יהודה, שאוף טהור במצב של טריפה, גם אם הוא נשחט, שחיטה כשרה, עדיין הבשר שלו מתמא בבית הבליה, כמו דין של נבלה. אומרת הגמרא, אמר לי רב שיזבי, אלא מעתה דכתיב וחלב נבלה וחלב טריפה. גם שם כתוב גם נבלה וגם טריפה. בוא נלך באותו מסלול. את אמנמי נעימה. שם גם כן נאמר, אם טריפה חיה, הרי נבלה אמורה. אם טריפה, כרגע אני, כל זמן שהיא עדיין נושמת, אם נקרוא לזה ככה, היא נחשבת כמו שהיא חיה לכל דבר, ורק מתי שהיא תמות לבד, אז היא תתאמה, אז אם ככה היא נחשבת כנבלה לכל דבר, הרי היא בכלל נבלה, הרי היא נבלה אמורה, ואם טריפה אינה חיה, ואם אנחנו אומרים שעכשיו כבר שהיא טריפה, מבחינתנו זה נחשב שהיא מתה כי אין לה סיכוי לשרוד, אז הרי היא בכלל נבלה כבר עכשיו בחייה, אז בשביל מה צריך לכתוב גם נבלה וגם טריפה? הטריפה הזאת במקרה שלנו היא בכל מקרה נקראת נבלה כבר. אלא, מדובר פה באמת שטריפה, אפילו כשהיא חיה, זה כבר לא נקרא חיים, כי אין לה סיכוי לשרוד. ולהביא טריפה ששחטה, שחלבה טהור, מה תגיד? שזה בא לרבות, שאפילו אם שחטו בהמה, שיש לה חלב, שהייתה טריפה, עדיין החלב שלה יהיה טהור, אבל בשרה יהיה טמא, מכלל דאית מטמאה. אז אם ככה, יוצא מפה שהשחיטה סתם הייתה לחינם ועדיין נשארת בדין של טריפה, והבשר שלה יהיה טמא והחלב שלה יהיה טהור. ככה אתה רוצה להסביר? הרי זה כולם יודעים שבהמה שהייתה טריפה ונשחטה, אז אמנם היא לא מותרת באכילה, אבל השחיטה הועילה שלא יהיה בדין של טומאת נבלה. ואמר רב יהודה, אמר רב, ואמרי לה במתנית התנה, יש כאלה אומרים שזה כתוב בברייתא, וכי ימות מן הבהמה, פסוק אומר, וכי ימות מן הבהמה אשר ילחם לאוכלה, הנוגע בנבלתה יטמא עד הערב. רואים שלא כל בהמה שתמות, הנבלה שלה מטמאה, אלא מקצת בהמה מטמאה, מקצת בהמה אינה מטמאה. יש מקרה של בהמה שהיא לא מטמאה. באיזה מקרה? ואיזו זו? זו טריפה ששחטה. טריפה ששחטו אותה שחיטה כשרה, הנבלה שלה לא מטמאה במגע ובמסע. אז אם ככה רואים מכאן, שאי אפשר ללמוד מזה שכתוב טריפה, שגם אם שחטו את הטריפה, זה לא מועיל למעשה שחיטה שום דבר, והבשר נשאר טמא, רק החלב טהור. כי הרי אנחנו יודעים מפורש, הבשר גם נהיה טהור. אז אם כן, גם הלימוד שלמדנו לגבי עוף טהור, שהשחיטה של עוף טהור טריפה לא מועילה שום דבר, ועדיין זה נחשב טריפה, גם זה נופל אם כן. אומרת הגמרא, לא, באמת הלימוד של עוף מטריפה נשאר, אבל הלימוד של בהמה, זה באמת אי אפשר ללמוד מטריפה, שגם אם נשחטה הטריפה, עדיין הבשר שלה יהיה טמא. אלא, אומרת הגמרא, אתה יודע למה באמת אנחנו לומדים לגבי עוף אחרת מאשר לגבי בהמה? אלא טריפה, מה שהפסוק אומר לגבי בהמה טריפה, מבא אלי למיותי טמאה. פה מדברים בכלל על בהמה טמאה, כמו סוס, חמור, גמל, שברגע שהם מתו אז הם מתמים, הם טמאים, בהמה טמאה. על זה באמת אנחנו מדברים. מה שכתוב בתורה טריפה לא בא לרבות שבהמה שהייתה במצב של טריפה שנשחטה היא תהיה טמאה. לא, זה בא לדבר על בהמה טמאה מלכתחילה, כמו שאמרנו, כמו חמור, סוס, גמל. מה אנחנו לומדים משם? זה בא למעט טמאה. שמתי אני אומר שהחלב של נבלה וטריפה זה טהור? דווקא בנבלה וטריפה. אבל בהמה טמאה לגמרי מלכתחילה, גמל למשל, גם אם הוא מת, החלב שלו לא יהיה טהור. למה? התורה אומרת לי טריפה שהחלב טהור. דווקא דבר כזה שיכול להיות טריפה. האם גמל יכול להיות טריפה? גם לנו מלכתחילה טמא כבר. מלכתחילה אסור באכילה. אין אצלו הבדל אם הוא טריפה או שהוא לא טריפה. בבעל חיים טהור, אם הוא טריפה, הוא פסול. ואם הוא לא טריפה, אז הוא כשר. אבל בעל חיים, שהוא מלכתחילה מהסוג הטמאים, כמו בעלי חיים שאין להם סימני טהרה לאכילה, אז הם אף פעם לא כשרים. אז הם לא שייכים בכלל בדיני טריפה. וזה מה שבאו פה למעט. מי שיש במין הטריפה. מתי אני אומר שהחלב יהיה טהור? דווקא בבהמה טהורה, שיש במינה טריפה ויש במינה כשרה. אבל לעומת זאת יצתה זו של בהמה שהיא טמאה מלכתחילה, כמו גמל, שאין במינה טריפה, כי הרי מלכתחילה היא תמיד טמאה. שואלת הגמרא, נו, אז אם כן אני גם יכול להגיד את אותו לימוד לגבי עוף טהור, ואז היא פה ללימוד של רבי יהודה. אך הנמי, אפשר לומר שמה שכתוב טריפה בעוף טהור, למעוט עוף טמא, ונאמר שדווקא עוף טהור, אם הוא היה טריפה ועשו לו מליקה, עשו לו שחיטה, אז אנחנו אומרים, רגע שהוא נבלה, רגע שהוא טריפה, אז הוא מטמא בבית הבליה. אבל עוף טמא, לא. כמו נשר, פרס, אוזנייה, לא שייך אצלם את הדבר הזה, שברגע שהם נשחטו נאמר, או שהם מתו, אז, הם יתאמו בבית הבליה. כי רק עוף טהור מתאמה בבית הבליה. שאין במינו טריפה. ואז אם כן אומר, שיצא פה חידוש גדול, שדווקא העוף הטמא, הוא לא יתאמה בבליה, כשהנבלה שלו לא תתאמה בבליה. אבל כל פעם יוצא מפה שאין לנו מקור דברי רבי יהודה. כי הפסוק שרבי יהודה למד מזה, מהמילה טריפה שכתוב לגבי נבלת עוף טהור, שגם טריפה שנשחטה עדיין מטמאה בבית הבליעה, המילה טריפה לא מיותרת בשביל זה. הרי לומדים מהמילה טריפה שעוף טמא, הנבלה שלו לא מטמאה בבית הבליעה. מתרצת הגמרא, עוף טמא לרבי יהודה מנבלה נפקא ליה. זה שעוף טמא לא מטמא בבית הבליעה זה באמת נכון, אבל רבי יהודה לומד את זה במקום אחר לגמרי. הוא לומד את זה מנבלה. דתניא, רבי יהודה אומר, יכול תהא נבלת עוף טמא, מטמא בגדים הבית הבליעה. ככה היינו יכולים לחשוב שלא מחלקים בין עוף טהור לעוף טמא, והנבלה גם של עוף טמא תטמא מי שיבלה מהבשר בבית הבליעה. תלמוד לומר, נבלה וטריפה לא יאכל. בהמשך של הפסוק שם כתוב, לטומאה בא אני השם. המילים לטומאה בא מיותרות. מה לומדים מהמילים האלה? שדווקא, גם למעשה, הפסוק אומר, בכל נפש אשר תאכל נבלה וטריפה, אז כתוב שם וכיבס בגדיו. אז אנחנו יודעים שנבלה וטריפה זה מטמא. אז אם כן, מה צריך לכתוב? נבלה וטריפה לא יאכל לטומאה בא. המילים לטומאה בא מיותרות. לומדים מזה, מי שאיסורו משומבל תאכל נבלה. דווקא מי שלא יאכל לטומאה בא. מי שהאיסור שלו זה בגלל שזה נבלה אסור לאכול, לכן אנחנו אומרים שזה מטמא בבית הבליעה. אבל משום בל תאכל נבלה, יצא זה שזה עוף טמא, שאין איסורו משום בל תאכל נבלה. מה, זה הבעיה שלך לאכול את הנשר בגלל שהוא נבלה והוא לא נשחט כדין? הרי זה שהוא נשר, ביום שהוא נולד הוא כבר לא קשר באכילה. אז עליו הפסוק לא אומר, נבלה וטריפה לא יאכל לטומאה בה. אבל הוא לא מטמא בבית הבליעה גם ברגע שהוא נהיה נבלה. יצא זה שאין איסורו משום בל תאכל נבלה, אלא משום בל תאכל טמא. אז אם כן, עוף טמא, לכתחילה לא מטמא בבית הבליעה בזמן שהוא נבלה. טוב, אז אם כן יוצא, שבאמת הפסוק שרבי יהודה לומד מהמילה טריפה, שגם עוף שהיה טריפה, שגם אם הוא נשחט שחיטה כשרה, עדיין הוא מטמא בבית הבליעה, הלימוד שלו קיים ועומד, כי אי אפשר ללמוד מהמילה טריפה שזה בא למעט עוף טמא, כי למעט עוף טמא אנחנו כבר לומדים במקום אחר. מאיפה? לומדים מזה שכתוב לטומאה בא. אז נשאר הלימוד מהמילה טריפה ללמד אותנו שעוף טהור, גם אם הוא היה טריפה וגם אם הוא נשחט כדין, בכל זאת הוא מטמא בבית הבליעה. שואלת הגמרא, היי נמי, גם חלב של בהמה טמאה, והפסוק של חלב, אולי נאמר שחלב של בהמה טמאה, תיפוק לי מבחלב נבלה, המשך של הפסוק שם כתוב, ואכול לא תאכלו הוא. זה שהיה מספיק שיהיה כתוב, ואכול לא תאכלו. למה כתוב תאכלו הוא? אז זה בא ללמד אותנו, מי שאיסורו משום בעל תאכל חלב נבלה. אתה יודע על מי הנבלה, החלב שלה, הוא טהור? זה דווקא מי שהאיסור שלו זה רק משום בעל תאכל חלב נבלה. אבל יצתה זו בהמה טמאה, כמו גמל, לדוגמה, שאין איסורה משום בעל תאכל חלב נבלה, אלא משום טמא. הבהמה הטמאה, הסיבה למה שאסור לאכול מהבשר שלה, זה לא בגלל שהיא נבלה. גם אם היא לא נבלה, אסור לאכול מהבשר שלה, כי זה הרי בעל חיים טמא. אז לא על זה התורה אומרת שהחלב יהיה טהור. אז זה פשוט לנו אם כן, שחלב של בהמה טמאה, הוא יהיה טמא. לא צריך פשוט את הפסוק שיהיה כתוב טריפה, ללמד אותי שדווקא בהמה טהורה ששייך אצלה טריפה וקשרה, רק אצלה החלב טהור. לעומת זאת אצל בהמה טמאה, החלב יהיה טמא. מה פתאום? אפשר ללמוד את זה עם פסוק אחר, וזה שכתוב לא תאכלו הוא. זה דווקא דבר שהסיבה היחידה שאי אפשר לאכול אותו זה בגלל שהוא נבלה, רק אצלו אנחנו אומרים שהחלב שלו יהיה טהור. אבל בהמה טמאה, שאם בכל מקרה אי אפשר לאכול את החלב שלו, למה? כי זה הרי בהמה טמאה. אז אם כן, פשוט שגם החלב שלו יהיה טמא. אז שוב פעם, יוצא שהמילה טריפה שכתוב לגבי חלב בהמה, גם כן מיותר. אומרת הגמרא, אלא, היי טריפה שכתוב לגבי חלב בהמה, אתה יודע מה זה בא ללמד אותנו? זה לא בא למעט, אלא זה בא לרבות. מבא אלה היתויי חיה. זה בא לרבות חלב של חיה, כמו צבי, היל, חיה טהורה, אבל זה לא בהמה, זה חיה. מה ההבדל בין חיה לבהמה טהורה? בהמה, החלב שלה אסור. חיה, החלב שלה מותר. אלה פלאים. מותר לאכול חלב, אבל איזה חלב? חלב של חיה. אדם שרוצה לאכול צבי, אין לנו מסורת היום איך לשחוט צבי, אבל גם אם יש מסורת, אנחנו לא, זה לא בתפריט, אבל אם אדם ילך ויוכל צבי, מותר לאכול גם כן את החלב, כי זה חיה. נו, אז זה בא לומר לנו, המילה טריפה בא ללמד אותנו משהו לגבי חיה. מה זה מלמד אותנו? סלקא דתא חמינא, זהו, זה בא לרבות חיה שמה? חיה טהורה, גם אם הנבלה שלה, גם אם היא התנבלה על ידי שחיטה לא כשרה, החלב שלה יהיה טהור. אומרת הגמרא, סלקא דתא חמינא, מי שחלבה אסור ובשרה מותר. לגבי מי אנחנו אומרים שהחלב יהיה טהור? שיש הבדל, בעל חיים שיש לי הבדל בין הבשר שלו לבין החלב שלו, כמו בהמה טהורה. שאת הבשר מותר לאכול, כשזה שחיטה כשרה, ואת החלב אסור לאכול, גם אם זה שחיטה כשרה. דווקא בכזה בהמה טהורה, אז כשזה נבלה, אז החלב יהיה בכל מקרה טהור. אבל לגבי חיה, שהבשר לא חלוק מהחלב, כמו שאפשר לאכול את הבשר, אפשר גם לאכול את החלב של חיה. אז אולי הייתי אומר שהחלב שלה, ברגע שהיא נבלה, יהיה טמא. לכן, כמה שמלן שזה יהיה טהור, החלב של החיה יהיה טהור. שואלת הגמרא, על מה אתה מדבר? יש לי שתי קושיות לשאול אותך. אתה רוצה להגיע עם כזה חידוש פורץ דרך וללמד אותנו שחיה טהורה, הבשר שלה טמא, אבל אתה בא ללמד אותי שחיה טהורה, החלב שלה, אפילו אם היא נבלה, יהיה טהור? על מה אתה מדבר בכלל? הרי זה לא יכול להיות. קודם כל, מה ישנה טמאה? למה אנחנו אומרים שבהמה טמאה, כמו גמל, אנחנו אומרים שהחלב שלו, גם אם הוא נבלה, יהיה טמא? דאין חלבה חלוק מבשרה. כי הרי החלב שלה לא חלוק, הרי החלב שלה לא חלוק מבשרה. זה אותו דבר, ולכן אי אפשר ללמוד מזה, מנבלה וטריפה, כי למעשה שם כתוב, ואכול לא תאכלו, אז למדנו שדווקא כזה סוג בעל חיים שיש הבדל לאכול יש לו עניין, יש דין אחד לאכול את הבשר, והחלב יש דין אחר. אבל לגבי בהמה, אמרנו בהמה טמאה, הרי לא קשור לזה שזה טרפה או נבלה, אנחנו לא אוכלים ממנו. בכל מקרה אסור הרי לאכול אותו, וזה לא קשור לזה שזה חלב, אלא בכל מקרה אסור לנו לאכול את הבהמה הטמאה. אז אם כן, את אותו סברה אפשר גם להגיד לגבי חיה, לגבי חיה טהורה, הרי הבשר והחלב הוא אותו דין. הבשר והחלב הוא אותו דין, שתיהם אפשר לאכול. אז אם כן, אין בשרו חלוק מחלבו. הבשר והחלב יש לו אותו דין. אז למה שנאמר שאם זה נבלה, הבשר יהיה טמא והחלב יהיה טהור? הרי כשזה טהור וזה שחיטה כשרה, מותר לאכול גם את הבשר וגם החלב, אז זה אותו דין. אז למה כשזה שחיטה של נבלה, נחלק בין הבשר לבין החלב? אז יש שואלת הגמרא, מה ישנה טמאה דאין חלבה חלוק מבשרה? ולכן אנחנו אומרים שהחלב טמא, חיה נמי אין חלבה חלוק מבשרה, אז שהחלב גם יהיה טמא. זה שאלה אחת, מהדרשה של הפסוק. ועוד, מעצם המשמעות של הפסוק, והכתיב, כתוב לגבי חלב, כתוב הפסוק אומר, והחול לא תאכלו הוא, שאסור לאכול מהחלב הזה. והרי חלב של חיה כן אפשר לאכול. אז אם כן, מהפירוש הפשוט של הפסוק אנחנו רואים שהוא לא מדבר פה על חלב של חיה. בית חלב של חיה כן מטמא בנבלה. חיה שהיא התנבלה, החלב שלה מטמא. אותו דבר גם בהמה טמאה, החלב שלה מטמא. בהמה טהורה, החלב באמת לא מטמא ברגע שהיא התנבלה. טוב, אבל על כל פנים מה רואים עד עכשיו? שלמעשה המילה טריפה שכתובה לגבי חלב בהמה מיותרת. מה נלמד מהמילים חלב טריפה? הרי טריפה בכלל נבלה. מתרצת הגמרא, אלא אמר הבעיה. ממש כתוב חלב טריפה לגופי יצטריך. וכאן יש לנו את הרשי מהכתבי יד. בדפים האלה לומדים את הרשי של הכתבי יד. למעשה הפירוש שאנחנו מכירים תמיד בצד ימין של עמוד, שבדרך כלל זה הפירוש של רשי, אז כאן בדפים האלה אז אומרים שזה מפרש. והרשי האמיתי למעשה נמצא בכתבי יד. יש את זה בצד שמאל של העמוד בחלק מהגמרות. אז רשי כותב ככה. טריפה לגופי יצטריך. זאת אומרת, לא צריך את המילה טריפה ללמד לשחיטה, אלא לטהר חלב טריפה שנתנבלה. שהטריפה שנתנבלה, שהייתה, שלא נשחטה שחיטה כשרה, אנחנו אומרים שהחלב יהיה טהור. מאיפה לומדים את זה? מה צריך שזה פסוק מיוחד בטריפה שהתנבלה, למה צריך פסוק מיוחד שהחלב שלה יהיה טהור? אני מסביר, לעולם טריפה חיה. רוצים להגיד בעמוד הקודם, שטריפה כבר בחיים שלה היא נחשבת נבלה. אז אם כן, בשביל מה צריך לכתוב גם נבלה וגם טריפה? הרי טריפה היא כבר נחשבת נבלה, כי הרי היא לא מסוגלת לשרוד. לפי התירוץ עכשיו של הבעיה, לא, באמת טריפה, כל זמן שעדיין הנר דולק, כל זמן שהיא בחיים, היא נחשבת חיה. אבל מה? בדקה אמרה, את הרי נבלה אמורה. אז אם כן, מתי? הרי בסופו של דבר, כשישחטו אותה, ברגע שהיא תמות, הרי היא כבר נחשבת נבלה. ונבלה כבר כתוב מפורש בפסוק. התשובה היא, יצטריך. ואת מדובר פה במקרה שהנבלה הזאת, שהטריפה הזאת, לא נשחטה, אלא היא התנבלה. היא מתה לא על ידי שחיטה כשרה. אז למה צריך פסוק במיוחד שילמד אותנו שהטריפה הזאת, החלב של הטהור? הרי, כן, מה צריך פסוק מיוחד להגיד על חלב טריפה שהוא טהור? הרי זה פשוט לנו, כי הרי זה התנבל, זה נבלה. הפסוק כבר אומר חלב נבלה, שהחלב של הטהור. ופה הטריפה הרי התנבלה. אומרת הגמרא, לא, אבל צריך לימוד מיוחד שנבלה של בהמה שבחיים שלה הייתה טריפה, בכל זאת החלב שלה יהיה טהור. מה צריך באמת לימוד מיוחד בשביל זה? סבירה הגמרא. אומרת הגמרא, טריפה לגופי יצטריך, צריך פסוק מיוחד על טריפה, אפילו שהיא התנבלה, ללמד אותי שהחלב יהיה מותר, והוא לא מתאמה, שהחלב לא מתאמה. מה? שלא תאמר, הועיל ובהמה טמאה, מחיים, אסורה מחיים. הרי גמל, בזמן שהוא חי עדיין, הוא כבר נאסר, כי זה טמא. וטריפה אסורה מחיים. גם בהמה טהורה, ברגע שהיא טריפה, שיש בה אחד מהאיברים הפנימיים, יש בו נקב, היא לא יכולה ככה לשרוד, אז בחיים שלה היא כבר אסורה. אז היא דומה אם כן לגמל, לסוס, היא דומה לבעל חיים טמא. אז אולי נאמר שהדין שלהם שווה. אז אם כן, מה טריפה חלבה טמא? אף טריפה, מה טמאה חלבה טמא? אף טריפה חלבה טמא. אז כמו שבהמה טמאה החלב שלה טמא, אז ככה אולי נאמר גם שחלב של טריפה יהיה טמא. למה? כי בחיים של הטריפה כבר היא הייתה אסורה, כמו שבהמה טמאה בחיים שלה כבר אסורה. וכמו שבהמה טמאה החלב שלה מטמא, ככה גם בהמה טריפה החלב שלה יטמא. לכן צריך פסוק שאומר לנו, לא, לא כשעלתה על לבך, עלתה על דעתי. חלב של טריפה, טהור. אומרת הגמרא, היא אחי, היי נמי מבאיה, שלא, כן, שאתה אומר, אתה אומר כל כך טוב, היי הבאיה, איזה טוב אתה אומר, אבל מה הבעיה? הבעיה שאת אותו דבר מה שאתה אומר לגבי חלב של בהמה טריפה, אני הולך ללמוד לגבי נבלת עוף טהור, שם גם כתוב נבלה וטריפה. אני אלמד שלגבי עוף טהור, מה שכתוב טריפה, לא נלמד מזה מה שרבי יהודה רצה ללמד, שטריפה שנשחטה שחיטה כשרה, מטמאה בבית הבליעה. אני אלמד אם זה משהו אחר. אומרת הגמרא, היי נמי מבאיה, עוף טריפה שהתנבלה, נאמר שיתמה בבית הבליעה. נגיד, מה זה פשוט לך שעוף טהור שהיה טריפה בחיים שלו והתנבל לא על ידי שחיטה כשרה, זה שזה מטמא בבית הבליעה זה פשוט אצלך, כי הרי זה נבלה. יש לי בשבילך סיבה למה שצריך פסוק מיוחד גם על טריפה ללמד אותי שהבשר מטמא בבית הבליעה. למה? אותו רעיון. שלא תאמר, הועיל ועוף טמא אסור באכילה. נשר למשל. מותר לאכול נשר? מה פתאום? עוף טמא אסור באכילה. וטריפה אסורה באכילה. גם עוף טהור, אבל הוא טריפה כעת, יש בו נקב, נאמר במאיים. אז הוא גם כן הרי אסור באכילה. אם כן, מה עוף טמא אינו מטמא? כמו שעוף טמא, כשהוא מת, לא מטמא בבית הבליעה, כמו שלמדנו בסוף העמוד הקודם, נבלה או טריפה לא יאכל וכולי, למדנו שעוף טמא, כשהוא מת, הוא לא מטמא בבית הבליעה. אז אם כן, אף טריפה אינה מטמאה בבית הבליעה. אז אם כן, לכן אנחנו צריכים את הלימוד המיוחד הזה שמלמד אותנו לגבי עוף טהור, שאם הוא היה טריפה, אפילו אם הוא התנבל אחר כך, עדיין הוא מטמא בבית הבליעה. אבל מי אמר לך שאם שחטו את הטריפה הזאת, שחיטה כשרה, אז זה יטמא גם בבית הבליעה. אז כל הלימוד של רבי יהודה נופל לפי זה. ועוד, גם בחלב בהמה. מה? מהיקה למילף טריפה מטמאה? מה, יכול להיות דבר כזה שבהמה טריפה נלמד מבהמה טמאה? מה דמיון ביניהם בכלל? אז אתה רוצה ללמוד דמיון ששתיהם אסורים בחיים. אבל הרי בהמה טמאה, כשהיא נולדה כבר היא הייתה אסורה. אף פעם לא היה לה שעה שהייתה כשרה. לעומת זאת טריפה, כשהיא נולדה היא הייתה טהורה, היא הייתה כשרה. רק נהיה לה איזה מום. וגם אם תגיד, טוב, זה השאלה הראשונה. שואלת הגמרא, טמאה לא הייתה לה שעת הכושר. כן, איך אפשר ללמוד טריפה מטמאה שנאמר שזה יהיה טמא, וצריך פסוק בשביל שיגיד לנו שזה בכל זאת יהיה טהור. מה, בכלל, על דעתנו לומר, בכלל, שלדמות בכלל בין נבלה לבין בין טריפה לבין בהמה טמאה? מה הקשר בכלל ביניהם? טמאה לא הייתה לשעת הכושר. טמאה ברגע שהיא נולדה היא כבר הייתה פסולה. אף פעם לא היה לשעה שהייתה כשרה, שעת הכושר. לעומת זאת, טריפה, כשהיא נולדה היא הייתה בריאה. הייתה לשעת הכושר, היא הייתה כשרה, אז אם היו שוחטים אותה, זה היה שחיטה כשרה. וכי טמאה טריפה מבטן. ואם תשאל, בסדר, אולי באמת יש בהמות מסוימות שנולדו בריאות, אבל יש כאלה שנולדו עם מום פנימי, אז אולי אותם אנחנו נלמד מטריפה? אומר, לא. אולי אותם אנחנו נלמד מבהמה טמאה? אומרת הגמרא, לא. למה? וכי טמאה טריפה מבטן, מה איכא למימר? במינה מיה איכא? הרי בכל מקרה, בסוג טריפה, יש מושג של כשר, אבל בהמה טמאה אין שום מושג שבהמה טמאה תהיה כשר, אין דבר כזה. אז זה לא דומה לטריפה, כי טריפה יש כזה מושג שהבהמה הייתה פעם כשרה ונהייתה טריפה. ואם יש בהמות שאף פעם לא היו כשרות, אבל מאותו סוג בהמה, בהמה טהורה, יש בהמות אחרות שהן כשרות. אבל בהמה טמאה, שום בהמה טמאה לא כשרה. אז איך בכלל אפשר להשוות ביניהם? מה צריך פסוק מיוחד לתאר? איך הלב של בהמה בהמה טריפה? אלא אומרת הגמרא, אז יוצא שהמילה טריפה מיותרת שוב. אז מה נלמד מהמילה טריפה? אלא אמר רבא, הפסוק אומר, ואכול לא תאכלו, לגבי חלב נבלה וחלב טריפה. התורה אמרה, יבוא איסור נבלה ויחול על איסור חלב. יש כלל שברגע שדבר הוא אסור, כמו במקרה שחלב, יש איסור לאכול חלב, במצוות לא תעשה. ואם באדם בשוגג אכל חלב, אז הוא עבר על מצוות לא תעשה. מה קורה אם החלב הזה היה של בהמה שהייתה נבלה, וכי האדם עבר גם על איסור של נבלה? סתם ככה הייתי אומר, אין איסור חל על איסור. אם יש פה כבר איסור של חלב, הייתי אומר שהאיסור של נבלה לא יחול על האיסור של החלב. לכן התורה אומרת, וחלב נבלה, וחלב טריפה. ללמד אותי שהאיסור של חלב חל על נבלה, האיסור של חלב חל על טריפה, שיהיה פה שתי איסורים. אדם שיוכל חלב נבלה או חלב טריפה, יעבור על שתי איסורים. קבל פעמיים מלכות. נמדה בשוגג. טוב, זה מה שאומר עכשיו רבה. מה שכתוב טריפה זה בא לרבות שחלב טריפה עוברים עליו על שתי איסורים, גם על חלב וגם על טריפה, לגבי אכילה. זאת אומרת, עכשיו הוא עובר פה לעניין של אכילת טריפות, לא להתאמה על ידי נבלה, אלא אכילת בשר של טריפה, חלב של טריפה, שיש על זה שתי איסורים. תורה אמרה, יבוא איסור נבלה ויחול על איסור חלב, יבוא איסור טריפה ויחול על איסור חלב. טוב, אז למה באמת צריך להיות כתוב גם חלב נבלה וגם חלב טריפה? הייתי אומר, תשמע, תורה לימדה אותי שבאיסור חלב, איסור חל על איסור. ואם זה גם נבלה, אז יש פה שתי איסורים. אז אולי הייתי מבין לבד שגם בטריפה אותו דבר. אם אדם אוכל חלב טריפה, חוץ מזה שהוא עובר על איסור שהוא אכל חלב, הוא גם יעבור על איסור שהוא אכל טריפה. למה צריך לכתוב גם חלב נבלה וגם חלב טריפה? מסבירה הגמרא, הוא צריכי. צריך את שתיהם. דהי אשמינן נבלה. שהחלב שלה, מי שאוכל אותה, חייב על שתי איסורים. הייתי אומר, משום דמטמיה, זה שנבלה, בשר שלה מטמא, במגע או במסע, אם זה בהמה. אולי בגלל זה, זה כל כך חמור, האדם שאוכל חלב של נבלה, עובר על שתי איסורים. אבל טריפה, אימה לא, על חלב של טריפה אולי הוא לא עובר על שתי איסורים. ויש מינן טריפה, אם היה כתוב רק לגבי טריפה, אז הייתי אומר שאתה יודע מה הסיבה שהשחיטה, אתה יודע למה באמת האיסור חל על איסור? משום די איסורה מחיים. הטריפה, לפני שהיא מתה, כבר היא הייתה אסורה, כי הרי יש במום שלא נותן לה אורך חיים. אז אם כן, כבר בחיים שלה היא נאסרה. לכן, זה לא עכשיו ממש איסור חל על איסור. זאת, אז אולי במקרה הזה איסור כן יכול על איסור. למה? כיוון שהאיסור של טריפה הוא מאוד חמור, כי הוא כבר חל עליה בשעה שהייתה בחיים. לכן נאמר שאיסור חל על איסור, ומי שאוכל חלב טריפה עובר על שתי איסורים. אבל נבלה, שבדי שהייתה בחיים היא לא נחשבת נבלה, רק אחרי שהיא מתה היא נחשבת נבלה, אז זה יותר קל. אולי הייתי אומר שהחלב שלה, מי שאוכל חלב נבלה, יעבור רק על איסור אחד. אימא לא צריכה, לכן צריך לכתוב את זה גם חלב נבלה וגם חלב טריפה, שמישהו אוכל מהחלב הזה עובר על שתי איסורים. טוב, אז עד לכאן למדנו את המקור של רבי יהודה, מאיפה הוא לומד שאוף טהור שהיה בו טריפה ושחטו אותו, בכל זאת הוא מתאמה. לומד את זה מהמילה טריפה. שאלת השאלה, מה רבי מאיר שלומד שטריפה שנשחטה אין בה טומאה, מה הוא ילמד מהמילה טריפה שכתוב לגבי אוף טהור? ורבי מאיר שהוא סובר שהשחיטה מתארת את הטריפה, אז אם כן, היי טריפה שכתוב לגבי אוף טהור, מה יביד לי? מה הוא יעשה מהמילה הזאת טריפה? זה הרי מיותר, הרי מספיק שיהיה כתוב נבלה. תרצת הגמרא, מבא אלי למיותי שחיטה. מה קורה לגבי אוף של קודשים? הרי צריך לעשות לו מליקה בתוך העזרה. הלכו ועשו לו שחיטה בתוך העזרה. אז הקורבן הזה לא כשר. ובכל זאת, האוף הזה, הנבלה של האוף, לא מתאמה. זה מלומדים, מזה שכתוב, את המילה טריפה. למה הייתה טריפה? שיהיו לפנים. ורבי יהודה, מאיפה הוא ילמד באמת את החידוש הזה, שקורבן אוף, שבמקום שעשו לו מליקה, עשו לו שחיטה בתוך העזרה, שהוא לא מתאמה משום נבלה. ואת הגמרא, טריפה אחרי נכתיב. הוא לומד את זה ממקום אחר שכתוב טריפה, פסוק אחר. ורבי מאיר, רבי מאיר צריך את שתי הפעמים שכתוב טריפה, את שתיהם הוא לומד מהם איזשהו לימוד. אחד, למהות שחיטה, שהיא לפנים, ואחד, למהות אוף טמא. זאת אומרת, הוא לומד מזה שכתוב פעמיים טריפה, הוא לומד דבר אחד, מה שהוא אמר מקודם, לגבי שחיטה, ששחטו אוף של קודשים בתוך העזרה, שהנבלה לא מתאמה. דבר נוסף שהוא לומד, למעט אוף תמה, שמתי שהוא נבלה, הוא לא מתאמה בבית הבליה. כמו שראינו את האמת בסוף העמוד הקודם, שרבי יהודה לומד את זה מפסוק אחר, תכף גם נראה מאיפה רבי יהודה לומד את זה, אבל על כל פנים, שהוא לומד מהמילה טריפה, שאוף תמה, כמו נשר למשל, ברגע שהוא מת, הוא לא מתאמה אדם שבלה חתיכה, מהנשר הזה, הוא לא מתאמה בבית הבליה. למה? כי דווקא טריפה, דווקא בעל חיים טהור, שיש אצלו טריפה כשרה, רק אצלו יש את הטומאה של בית הבליה. אבל אוף שהוא מלכתחילה טמא, לא מתאמה בבית הבליה, הוא טמא מצד זה שאסור לאכול אותו. אבל ברגע שהוא מת, אדם שיבלע מהאוף הזה, לא יהיה טמא. באמת זה מאוד מעניין. אדם שנוגע באוף טמא במותו, לא נטמא. אפילו אם הוא בולע אותו, הוא לא נטמא. דווקא אוף טהור, מי שאוכל מנבלה של אוף טהור, דווקא הוא נטמא. אבל נשאלת השאלה, ורבי יהודה, מאיפה הוא לומד, שמי שבולע מנבלת אוף טמא, הוא לא נטמא, לא מטמא בבית הבליה. ורבי יהודה, מנבלה נפקלי. ויהודה לומד את זה, זה שכתוב, את המילה נבלה. מי שאיסורו, משום נבלה. מה שאין כן אוף טמא, גם אם הוא לא נבלה, זה אסור. מה זאת אומרת? זה אוף טמא. גם אם שחוט אותו שחיטה הכי קשרה, במשחטה הכי מהודרת, אי אפשר נשר, מה אתה יכול לעשות, לשחוט נשר? מה פתאום? אז האיסור שלו זה לא בגלל נבלה, אלא בגלל שהוא אוף טמא, אז הוא באמת לא מטמא בבית הבליה ברגע שהוא נבלה. שואלת הגמרא, נו, חוזרים עכשיו לרבי מאיר. רבי מאיר, היי נבלה מה יביד לי? מה הוא יעשה מה שכתוב נבלה מהמילה המיותרת הזאת? תרצת הגמרא, אביד לי לשיעור אכילה בכזית. הוא לומד מכאן שהשיעור של האכילה הזה בכזית, אם אחד אוכל נבלת אוף טהור, אנחנו אומרים שהוא מתאמה בבית הבליה, אם הוא אוכל פירור, הוא גם יתאמה, הוא לא יתאמה, רק אם הוא אוכל שיעור של כזית, רק אז הוא יתאמה. מאיפה הוא לומד את רבי מאיר? זה שכתוב נבלה, שם הפסוק אומר, נבלה וטריפה לא יאכל לטומאה. אז לומד רבי מאיר, שבשביל להתאמה מנבלת אוף טהור, צריך שיש שיעור אכילה, אבל אם הוא לא אכל שיעור אכילה, לא מתאמה אותו. שואלת הגמרא, וטיפו כלי מקרא כמה מדאפקי רחמנה בלשון אכילה. אפשר ללמוד את זה, זה שכתוב, כל נפש אשר תאכל נבלה וטריפה. כתוב גם שם לשון אכילה, ללמוד מזה שרק אם הוא אוכל שיעור אכילה, זה מטמא בבית הבליה. אומרת הגמרא, צריכים את שתי הלימודים. אחד, לשיעור אכילה בכזית, כמו שאמרנו, בלי מזה שהשיעור של אכילה של נבלת עוף טהור, כשזה יתאמה בבית הבליעה, זה שיעור של כזית שלם, ואחד, לשיעור אכילה בכדי אכילת פרס, שדווקא אם אוכלים מנבלת עוף טהור ברצף, תוך כדי זמן שלוקח לאכול חצי פרוסה שהיו רגילים לאכול בסעודה. עכשיו זה כמה שיעורים, לא ניכנס לזה כרגע, אבל היום הפוסקים של זמננו נותנים לזה עד 9 דקות מקסימום. אוכל את זה בתוך הזמן שכדי שיעור אכילת פרס, אולי רק, לא אולי, רק אז הוא יתאמה משום נבלת עוף טהור. אבל אם האדם יאכל היום קצת, ועוד איזה עוד חצי שעה, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, הוא לא יתאמה בבית הבליעה מנבלת עוף טהור. סרק הדת החמינה, היה עולה על דעתנו לומר שגם אחד אוכל כזית מנבלת עוף טהור, הוא יתאמה בבית הבליעה גם הוא אכל את זה יותר מכדי אכילת פרס. למה? הרי הועיל וחידוש הוא, חידוש גדול, מה אתה מדבר? שדבר מתאמה רק אם בולים אותו? אנחנו רגילים בדרך כלל, שאם דבר הוא מתאמה, הוא מתאמה במגע, נוגעים בו, נמצאים באוהל, כל מיני צורות, אבל רק כשאדם בולע, רק אז הוא נטמע, זה חידוש גדול. הייתי אומר שגם אם זה היה ביותר משיעור של אכילת פרס, זה גם כן מתאמה. לכן, יותר מכדי אכילת פרס נעמי לטמא. ממש מעולה, לכן אמר לנו הפסוק, לא, דווקא אם אוכל את זה שיעור אכילה, בזמן של אכילה, בגודל של אכילה, זמן של אכילה בכדי אכילת פרס, גודל של אכילה בכזית, רק אז האדם הוא יטמע בגלל שהוא אכל מנבלת עוף טהור. אומרת הגמרא, תנו רבנן, חלב נבלה וחלב טרפה, פסוק אומר, יעשה לכל מלאכה ואכול לא תאכלו. התורה מתירה חלב נבלה וחלב טרפה, שזה לא מטמא, אפשר לעשות עם זה כל מלאכה שרוצים, הגמרא מסכת פסחים לומדת שאפילו מלאכת הקדש אפשר לעשות, זה לא מטמא. איזה בהמה מדובר פה? נבלה וטריפה. בחלב בהמה טהורה כתוב מדבר. בחלב של בהמה טהורה, שור, כבש, בהמה טהורה. אתה אומר בחלב טהורה? בחלב בהמה טהורה? הכתוב מדבר? מי אמר? או אינו אלא בחלב בהמה טמאה. וממש מדובר פה בחלב של בהמה טמאה, כמו סוס, נשר וכדומה, סוס, חמור וכדומה. אומרת הגמרא, אמרת תייר מכלל שחוטה, ששוחטים בעל חיים, זה מתאר אותו כמובן, לוקחים שור, שוחטים אותו, אז הבשר טהור. אם נותנים לשור למות לבד, הבשר שלו מטמא משום נבלה, אז השחיטה מתארת. מה עוד מתאר? ותהיה מכלל חלב. חלב זה גם כן טהור. התורה אומרת שגם אם הבהמה היא נבלה, החלב שלה טהור. מה כשתהיה מכלל שחוטה בטהורה ולא בטמאה? כמו ששחיטה מתארת, זה דווקא מדובר בבהמה טהורה. אם שוחטים שור, הבהמה שלו, הבשר שלו טהור. אם ישחטו גמל, מה, הבשר שלו יהיה טהור? מה פתאום? אז אם כן, אותו דבר גם לגבי חלב. אף כשתייר מכלל חלב בתאורה ולא בתמאה. דווקא חלב של בהמה תאורה זה תאור, ולא של בהמה תמאה. אומרת הגמרא, או כלך לדרך זו, או שתלך לדרך אחרת. אולי נאמר, תייר מכלל נבלה, יש מקרה מסוים שמתארים מכלל נבלה. מתי? בנבלת עוף טמא. עוף טמא, הנבלה שלו לא מטמאה. ותייר מכלל חלב. מתי? נבלה, חלב של נבלה, של בהמה, זה טהור. אז אם כן, מה כשתייר מכלל נבלה? תזכור את המילים הבאות, מהמילים מה? מהמילה מה? מה כשתייר מכלל נבלה בטמאה ולא בטהורה? כמו שכשתייר מכלל נבלה. מתי מתארים מכלל נבלה? בטמאה. טוב טוב לזכור. על מה אנחנו מדברים פה? בבעל חיים שהוא טמא, הנבלה שלו טהורה. בעל חיים שהוא טהור, הנבלה שלו טמאה. תכף הגמרא תעשה מזה מתמים. מה כשתייר מכלל נבלה בטמאה ולא בטהורה? הרי כשתהיה מכלל נבלה, דווקא באוף טמא, אנחנו אומרים שהנבלה שלו לא מטמא בבית הבליה, אבל אוף טהור, הנבלה שלו כן מטמא בבית הבליה. תכף הגמרא תוקים שמדובר פה באוף, כן? חייבים פה לגלות, כי אחרת אין שום הסבר פה לגמרא הזאת. אז כן, אפשר להסביר פה גם שמדובר על בהמה, ואז אין לזה שום הסבר. איך יכול להיות שתיאר מכלל נבלה בטמאה, בהמה טמאה תיאר אותה מכלל נבלה, ובהמה טהורה טמא? בבהמה זה לא ככה, רק באוף זה ככה. תכף הגמרא תשאל ותתרץ. אבל על כל פנים, אף כשתיאר מכלל חלב בבהמה טמאה ולא בטהורה, אותו דבר, כשתיאר במכלל חלב, אולי הייתי, אולי נאמר שדווקא חלב של טמאה יהיה טהור, ולא חלב של טהורה, חלב של בהמה טהורה, אולי נאמר שהחלב שלו לא יהיה טהור. ואני אגיד ככה, לא כמה שרצינו להגיד עד עכשיו. אומרת הגמרא, אמרת, כשבא בדרך זו היא בטהורה. אם אנחנו נלמד בדרך הראשונה, אנחנו נגיד שחלב טהורה זה טהור. וכשבא בדרך זו, טמאה. אבל אם אנחנו נלמד בדרך השנייה, אז אנחנו נגיד שחלב של טמאה טהור. אז אם כן, אי אפשר ללמוד בצורה הזאת, רק חייב ללמוד את זה מפסוק. תלמוד לומר טריפה. פסוק אומר, וחלב נבלה וחלב טריפה. המילה טריפה באה ללמד אותנו. מי שיש במינה טריפה, דווקא בהמה טהורה, שיש לה טריפה, יש לה קשרה, אבל בהמה טמאה אין לה מושג של טריפה, כי היא מלכתחילה פסולה. ורק דווקא שם, החלב שלה יהיה טהור. אבל חלב של בהמה טמאה, באמת לא יהיה טהור. בנבלה. אומרת הגמרא, הוציא את הטמאה שאין במינה הטריפה, ולא הוציא את, את החיה שיש במינה טריפה. אז אני אגיד שהחלב של הנבלה שלה יהיה טהור. אז אם כן, זה ההמשך של מה שלמדנו. אז אם כן, פה אומרת הגמרא, טמאה שאין במינה טריפה, החלב שלה יהיה טמא. אבל חיה, חיה שיש במינה טריפה, אז אולי הייתי אומר שמכיוון שיש מושג של טריפה בחיה טהורה, כמו צבי, אייל, יש להם מושג של טריפה, כי הרי זה בעלי חיים כשרים, זה חיה כשרה. אז אולי את זה אני לא אמעט. נגיד שחלב של בהמה טמאה באמת יהיה טמא, אבל חלב של חיה טהורה אולי יהיה טהור. תלמוד לומר, ואכול לא תאכלו הוא. מזה שהיה יכול להיות כתוב, ואכול לא תאכלו. כתוב תאכלו הוא, לומדים שדווקא כזה סוג בעל חיים, מי שחלבה אסור ובשרה מותר. דווקא מי שהחלב אסור לאכול אותו, אכול לא תאכלו הוא, מדובר פה על חלב, אבל את הבשר מותר כן לאכול. לעומת זאת חיה, גם את הבשר וגם את החלב מותר לאכול, כי חיה החלב שלה מותר. אז על זה התורה לא מדברת ולא אומרת שהחלב שלה יהיה טהור אם היא נבלה או טריפה. יצא חיה, טהורה אפילו, שחלבה ובשרה מותר כשהיא שחוטה כדין, אבל אותה שהיא נבלה או טריפה, אז גם הבשר, גם החלב יהיה טמא. עכשיו הגמרא חוזרת לברייתא שהבאנו קודם. הלשון של הברייתא הייתה מאוד מקוממת. הברייתא אומרת, מה כשתייר מכלל נבלה בטמאה ולא בטהורה? שמעת דבר כזה? כשהוא תייר מכלל נבלה, כשתייר מכלל נבלה, הוא תייר רק בטמאה ולא בטהורה? איפה שמענו דבר כזה? הגמרא הבינה שמדובר פה על בהמה. שנבלה של בהמה טהורה זה טמא, ונבלה של בהמה טמאה זה טהור. שואלת הגמרא, אמר לרבי יעקב ברבא לרבא, אלא מעתה, נבלת בהמה טהורה, עודה מטמאה, נבלת בהמה טמאה לא מטמאה? מה זה נכון? שנבלה של בהמה טהורה מטמאה, ונבלה של בהמה טמאה לא מטמאה? מה פתאום? אומרת הגמרא, אמר לי, כמה סבי שבישתו בה. מה קרה לכם? כמה סבי שבישתו בה. פה מסבירה, המפרשים פה מסבירים, המפרש, טמא אני על זקנים מרובים שכמותכם, שנשתבשתם בה? בסדר, בן אדם אחד יכול לטעות, אבל ישיבה שלמה של זקנים, יש להם טעות כזאת? לומר שמדבר פה על בהמה, שבהמה טהורה מטמאה משום נבלה, ובהמה טמאה לא מטמאה משום נבלה? מה פתאום? סיפה, הטען לנבלת עוף טמא. פה מדברים לגבי עוף, שבאמת זה נכון. בעוף טמא אין טומאת נבלה, כי זה לא מטמא בבית הבליעה. ועוף טהור, הבשר שלו מטמא בבית הבליעה. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, לא תהיה רבי מאיר כשעושים מליקה בעוף, אפילו טרפה. אומר רבי מאיר, אמנם שזה לא יהיה מותר באכילה, אבל המליקה של קורבן טרפה הועילה לפחות שהיא לא תטמא משום נבלה. אז הוא אומר עכשיו רבי יוחנן, לא תהיה רלה בתמימין. דווקא בבעלי חיים תמימים, שלפחות הם ראויים. עוד פעם, רבי מאיר אומר שאם עושים מליקה בעוף, אפילו אם זה מליקה לא כשרה, אפילו אם זה מליקה בעוף חולין, בכל זאת זה מועיל לפחות שזה לא יטמא משום נבלה. דווקא מדובר פה בתמימים, דווקא כאלה שראויים להיות קורבן, אבל בבעלי מומין לא. זה עופות, כלומר שהכנף שלו התייבש, או שהוא אין לו רגל או משהו כזה, אז הוא לא ראוי להיות קורבן העוף הזה, אז אם עשו לו מליקה, אז הוא כן מטמא משום נבלת עוף טהור. בבעלי מומין לא. רבי אלעזר אמר, אפילו בבעלי מומין, גם אם הם עופות בעלי מומים, עשו להם מליקה, זה לא מטמא משום נבלת עוף טהור. אומרת הגמרא, התמר נמי, אמר רב ביבי, אמר רבי אלעזר, מתאר היה רבי מאיר בבעלי מומין, ואפילו באווזים ותרנגולים. מה החידוש באווזים ותרנגולים? אי אפשר להקריב קורבן על המזבח תרנגולת, תרנגול, אווז, אי אפשר. בכל זאת, אם עשו להם מליקה, הבשר שלהם לא מטמא משום נבלת עוף טהור. שואלת הגמרא, ביי רבי ירמיה, מה קורה אם במקום לעשות עגלה ערופה, עשו עז ערופה? לקחו עז וערפו אותו. הרי המאדים, רגע שבאים ארגון זקה, איך שקוראים לזה היום, יוצאים מהעיר והם מגלים שיש חלל, אדם שמת חלילה, באמצע הכביש. אז היום אנחנו פחות מכירים את המושג הזה, אבל בזמן שבית מקדש קיים, התורה אומרת שאם יוצאים מחוץ לעיר ורואים שיש שם חלילה אדם שנפטר, אז צריכים למדוד לאיזה עיר הוא הכי קרוב, ואז מביאים הגלה, שמים אותה בעמק, קוראים לזה נחל איתן, אבל למעשה זה עמק. איתן הכוונה קשה, שלא אף פעם לא חרשו שם, ואדמה מאוד מאוד קשה. שמים שם את העגלה הזאת, ובאים הזקנים ואומרים, ידינו לא שפכו את הדם הזה, עינינו לא ראו, אנחנו לא פשענו בזה שהוא ככה מת מחוץ לעיר שלנו. אנחנו לא אשמים בזה. אנחנו מבחינתנו, אם היינו יודעים דבר כזה, היינו נותנים לבן אדם הזה לצאת, היינו נותנים לו צידה לדרך, מלווים אותו, שומרים עליו. אנחנו לא ראינו, לא ידענו. ואז הם מביאים שלחפר על בני העיר, שככה יצאת הקלה תחת ידיהם, שאדם מת. מי יכול להגיד שהוא לא אשם? אולי באמת הם היו יותר ערניים, היו יכולים למנוע ממנו את האמיתה הזאת. אז הם באים ומביאים את הכפרה הזאת, עושים עגלה ערופה, ועורפים אותה, במקום לשחוט אותה מהצוואר, מהגרון, שוחטים אותה מהעורף, מהצוואר. באותו מקום. מה קורה? במקום עגלה, ערפו שם עז. פשוט. השאלה היא, מהו? לפי דעת רבי מאיר, האם הוא סובר שכמו שכשעושים מליקה בעוף, במקום שחיטה, סובר שזה מתאר אותו מדי נבלה? מה הוא יסבור כשעושים עריפה? במקום בעגלה, עושים את זה בעז. האם זה מתאר אותו מדי נבלה או לא? האווזים ותרנגולים, רבי מאיר סובר שהמליקה מתארת אותה מדי נבלה. טעם המאי, דמינה דעופות נינו, כי זה מאותו סוג של עופות. כן, המליקה מועילה בהם. אבל עז, לאו מינה דעגלה הוא. מה זאת עז? לא מאותו סוג של עגלה, כי עגלה היא בהמה גסה. זה הקטן של השור. אבל עז, זה בהמה דקה. אז אם כן, עשו עגלה בעז, עשו עריפה לעז, זה לא נחשב דבר שמתיר אותו. עוד דילמה, מינה דה בהמה. טוב, זה באמת בהמה דקה, בהמה גסה, אבל בהמה זה בהמה. אולי נאמר שהעריפה תועיל לתאר אותו מדי נבלה. אומרת הגמרא, יתיב רב דימי, וכאמר לה, להשמה אתה. באמת שאלת השאלה הזאת, הוא ישב ושאלת השאלה הזאת. אמר לי, הבעיה, מה, כל כך פשוט לך שעגלה ערופה תאורה, שעורפים אותה, זה באמת מתאר אותה מדי נבלה? הרי היא אסורה באכילה. מי אמר לך שבאמת היא לא מתאמה? מי אמר שאין לה דין של נבלה שהיא לא מתאמה? הרי לא שחטו אותה כדין, היא אסורה באכילה. אמר לי, אין, ודאי שכן. ודאי שזה עגלה ערופה, ודאי שהיא לא מתאמה בשום נבלה. אמרי דבי רבי ענאי, כפרה כתיב בה כקודשים. כתוב שם לגבי עגלה ערופה, לשון של כפרה. הפסוק אומר, כפר לעמך ישראל. וכתוב שם, ונכפר להם אדם. אז היה פה כפרה. אז אם כן, זה כמו קורבן. כמו שקורבן אין בו דין של נבלה. ככה ודאי בעגלה ערופה. אין בו תומה של נבלה. שואלת הגמרא, מה טיב רב נתן אבוע דרבונה? רב נתן, אבא של רבונה, שאל. אמר, כתוב, ואכול לא תאכלוהו. ככה כתוב לגבי חלב נבלה וחלב טריפה. לומדים מזה, אין לי אלא חלב שאסור באכילה הוא מותר בהנאה. דווקא חלב שהוא מותר בהנאה, כמו חלב של שאר הבהמות, מותר בהנאה. אבל חלב של שור הנסכל, שהוא אסור בהנאה, מה קורה עם שור שעבר איזה עבירה? כן, גם שור יכול לעשות עבירה. למשל, הוא נגח אדם, אז הדין הוא שצריך לסקול אותו. אז גם לפני שסקלו אותו, ברגע שנגמר דינו לסקילה, אז החלב שלו אסור בהנאה. מה קורה עם החלב? אז הוא אסור, החלב אסור בהנאה. עכשיו, אז אנחנו אומרים, דווקא חלב שאסור באכילה מותר בהנאה, חלב של שור הנסכל שהוא אסור בהנאה, וחלב של עגלה ערופה, שכאן אנחנו לומדים שהוא גם אסור בהנאה, וזה בעצם הקושייה. מניין, איפה לומדים שגם זה, שהוא אסור בהנאה, אמנם כן, אסור בהנאה, אבל הוא לא מתאמה. איפה לומדים שהוא לא מתאמה? תלמוד לומר, כל חלב, לומדים מפה, שגם החלב שהוא אסור בהנאה, אבל הוא לא מתאמה משום נבלה. והיא סלקדת החגלה ערופה תאורה היא, אם זה נכון באמת שהגלה ערופה, אם עשו לה הגלה ערופה כדין, מרפו אותה כדין, היא תאורה? נו, אז אם כן, היא תאורה וחלבה תמה? מה, וכי עליה נדעת שהבשר עצמו יהיה תאור, והחלב של הגלה ערופה יהיה תמה? אז אם כן, זה פשוט לנו שהחלב של עגלה ערופה הוא טהור. אז מה צריך פסוק? כל חלב ללמד עגלה ערופה. הרי זה פשוט שאם הבשר טהור, אז ודאי שגם החלב טהור. אומרת הגמרא, איך הדערף, דערף מערף לא יצטריך עלי? זאת אומרת, את מה אתה שאלת אותי? שאני אומר שעגלה ערופה, הבשר שלה לא מתאמה. אפילו שהיא אסורה באכילה. תשובה הייתה צודק. אז למה אם כן צריך לימוד מיוחד שהחלב הוא בכל זאת טהור? התשובה היא שלא מדובר פה בעגלה ערופה שנערפה כדין, אלא אם באמת היא נערפה כדין, איך די ערף מערף, לא יצטריך עליה, באמת לא צריך פסוק שילמד אותי שהחלב לא מתאמה, כי הרי גם הבשר לא מתאמה. למה שמה צריך את הפסוק? אלא איך דשחטה משחט? ברגע שלקחו עגלה ערופה ושחטו אותה, במקום לעשות לה עריפה, במקום לערוף אותה מהצוואר, שחטו אותה בגרון. ואז הדין הוא שהיא אסורה בהנאה, ואז הדין הוא שהיא מתאמה כמו נבלה. ובכל זאת החלב שלה יהיה טהור. שואלת הגמרא, ותען אלי שחיטה לטהרה מדי נבלה. אז אם היא נשחטה, אז למה באמת היא מתאמה משום נבלה? בוא נגיד שהיא באמת תהיה טהורה. אומרת הגמרא, אולי נגיד שבאמת הבשר שלה גם יהיה טהור. תרץ את הגמרא, אתה צודק באמת, נכון, אם שחטו את העגלה הרופאה, הבשר שלה גם לא מטמא. אתה צריך פסוק מיוחד להגיד שהחלב לא מטמא. מתי הבשר כן מטמא? לא צריכה שמתה. העגלה הרופאה מתה לבד, ואז היא הפכה להיות נבלה. ואז, בכל זאת מחדשים לנו שהחלב יהיה טהור. החלב יהיה מותר בהנאה. שואת הגמרא, מכלל דה מחיים אסורה. עד פה אנחנו כל הזמן לומדים ש כל זמן שגם אם היא לא נערפה היא אסורה בהנאה. ככה אנחנו לומדים פה כל הזמן. שואת הגמרא, מה באמת בחיים היא אסורה בהנאה? מה עדיין לא ערפו אותה, למה שהיא תהיה אסורה בהנאה? אומרת הגמרא, אין, ודאי שכן, ודאי נאסרת בהנאה. אימא אמר רבי ינאי, גבול שמעתי ושכחתי. אני שמעתי מתי הזמן שעגלה הרופאה הופכת להיות מוכתרת בדין עגלה הרופאה, שאז היא באמת אסורה בהנאה, ואני שכחתי מתי. ונסבין חברי אלה מימר, והחברי הבית המדרש נטו לומר שהזמן מתי היא נאסרת, סבורים מדעתם לומר, מתי היא נאסרת, ירידתה לנחל איתן היא אוסרתה. כשלוקחים את העגלה הרופאה למקום איפה שאמורים לערוף את העגלה, לנחל איתן, לעמק, שהאדמה שלו קשה, שמורידים אותה לשם, זה מה שאוסר אותה בהנאה. הדרן הלך, פרק השביעי, החביב, פרק חטאת העוף, שעה טובה מוצלחת. כאשר זכינו, נסיים את הפרק הזה, כך נזכה הלאה, לעלות מעלה מעלה במסכת זבחים. עד כאן השיעור על דף עין.